לפני שבוע אנחנו הצגנו הוכחה אחת, או משפחה של הוכחות, למציאות אלוקים, הוכחה מצויה, ידועה מאוד בימי הביניים, בצורה זאת או אחרת, יש הבדלים קטנים, ברמב״ם, חסידי קרסקס, בספרות הנוצרית, ביהודית, מקורו באריסטו, בספר מטאפיזיקה, פרק י'. דיברנו על השלכות, דיברנו על על הפרחות, על הקושות, ואיזה סוג, מה שבאמת עניין אותי, איזה סוג של יהדות, איזה סוג של קשר עם הקדוש ברוך הוא, ההוכחה מגדירה. ההוכחה זה כלי ריק, הוא כלי שמגדיר איזושהי צורה, ואנחנו אחר כך נשים בתוכו משמעות. אני רוצה היום לדבר על הוכחה, או סוג הוכחה, משפחה של הוכחות שונה לחלוטין, כדי שנוכל גם להשוות ביניהם. ההוכחה הזאת נקראת בספרות המקצועית, בספרות הפילוסופית, הוכחה הטיליולוגית. טלוס ביוונית פירושו תכלית או, או, או סוף, יעד, יעד. וכהוכחה למציאות אלוקים, מעניין מאוד שהיא כמעט אולי בכלל לא נמצאת, לא קיימת בספרות היהודית. ההוכחה קיימת, אבל לא להוכיח את מציאות אלוקים. אלא משתמשים בו לדברים אחרים, אחרי שיודעים שיש אלוקים. זו נקודה מעניינת למה, כי כפי שאנחנו, אני מיד אציג אותו, אפשר להשתמש בו למציאות אלוקים. ועד הרבה, היום, או עד היום, מי הביניים ועד היום, אני חושב שהיא ההוכחה הכי רווחת, הכי מצויה. כל פעם שמישהו רוצה להוכיח, לא יודע, איזה שיפה כזאת, איזה חינוך, איזה כנס של בעלי תשובה, רוצים להכין את הדוקים, הולכים על וריאציה אחת או אחרת של ההוכחה הזאת. מה היא ההוכחה? אני אתן אותה בצורה כללית, ואחר כך ננסה להבין את ההשלכות של ההוכחה. ההוכחה עובדת ככה, אני בודק תופעה או קבוצה של תופעות מסוימות, שנמצאות בטבע. בניגוד להוכחה שלפני שבוע, לא מדובר על משהו כללי ביותר, תנועה או שינוי, אלא דברים מאוד מאוד ספציפיים. אני בודק אותם, ואני מגלה שמתוך עצם הבדיקה, אפשר לגלות שהתופעה ההיא מיועדת, היא מכוונת להשגת יעד מסוים. אני נותן עכשיו דוגמה, לפני דוגמה, אני נותן משל, אחר כך נעלה כמה דוגמות במהירות. המשל הולך ככה, אדם הולך במדבר, לא עץ, לא שיח, לא חי, שום דבר, המדבר צחיח ביותר, ופתאום הוא רואה למטה, ליד רגלו, איזשהו עצם עגול, כשהוא מרים אותו, אז הוא שומע טיק-טק. הוא רואה שיש שם שני קווים כאלו, נקרא להם בחוגים לצורך העניין, שהם מסתובבים לאט, אבל הוא שם לב שכשהשמש בדיוק מעל ראשו, שני המחוגים האלו פונים למעלה. ושלקראת שקיעת החמה, היה בדיוק, היום היה 21 למרץ, שקיעת החמה, אז המחוג הקצר פונה למט, המחוג העליון, הגדול יותר פונה למעלה. ועוד כמה תופעות מהסוג הזה. ואומר האדם את המסקנה הבאה. כנראה שעבר פה אדם לפניי. על מה מסתמך מסקנתו? מסקנתו מסתמכת על כך שהוא הבחין שהחפץ שבידו הוא שעון. כלומר, הוא לא חפץ עגול, הוא חפץ שמיועד ל... הוראת השעה. ואם כן, החפץ הזה הוא מיועד, הוא מגלה, אני מגלה בחפץ הזה, סימני של תכנון. ואם יש תכנון, אז חייב להיות מתכנן. מתכנן בעל יכולות אינטלקטואליות, כדי לתכנן, ויכולות אפקטיביות, יכולות להוציא מכוח על הפועל, כיוון שהוא... יזם, בנה את האובייקט הזה שאנחנו קוראים לו שעון.
אז עכשיו הוכחתי, אם זה היה קורה לי, הייתי מוכיח שיש עוד בן אדם בעולם. אם אני מסתכל על העולם, יכול להיות שזה יהיה אסטרונומיה, יכול להיות שזה ביולוגיה, משהו כזה שבמשך הזמנים, בדורות שונים, אז תופעות שונות ואזורים שונים של המדע תופסים את האדם בצורה אחרת. אז בימי ביניים, הבסיס להוכחה תיאולוגית היה בדרך כלל האסטרונומיה. אתה מסתכל למעלה ואתה רואה את הגלגלים, איך שהם מסתובבים בדיוק ביחס מסוים זה לזה, יחס שהיום אנחנו לא כל כך מאמינים שהוא קיים. ואתה אומר, וואו, זה לא יכול להיות מקרי, יש כאן תכנון, אם כן יש מתכנן. כך ההוכחה באמת מופיעה ברמב״ם, לא הוכחת מצוות אלוקים, אבל רמב״ם ידוע בהלכות יסודי התורה, כשהוא מוצא לדבר על אהבת השם, אז הוא אומר, תצא בחוץ, תראה את האסטרונומיה, ומיד אדם מגלה, מיד אדם מתפעל, הוא מתמלא באהבה ותשוקה, להתקרב ולדעת את מי שעשה את כל אלה, מי שחוכמתו מתגלה בכל הדברים היפים האלו. בתקופות יותר מאוחרות זה עבר לביולוגיה. ספר שלם, אם אינני טועה, שנכתב בידי וויליאם פיילי, חכם אנגלי, נוצרי, על העין. דבר כזה קטן, אבל כל כך הרבה חלקים שבדיוק ברור שהם מיועדים כדי שתוכל לראות. ההסתמכות על הביולוגיה, שהיה רווח במאה ה-18 וה-19, נפלה קורבן לתיאוריית האבולוציה, שמנסה להסביר איך יכול להיוולד מה שנראה כמו תכנון על ידי גורמים אקראיים. לא ניכנס לפרטים, אבל הספרים מהסוג הזה קשה למוכרם אחרי עליית הלב. תוכנת האבולוציה, ואז עובד לתחומים אחרים. היום, ממש בשנים האחרונות, תנועה שלמה שנקראת תכנון אינטליגנטי, כאילו תחליף לתורת האבולוציה, או תורת הקוסמולוגיה, יותר נכון, בודק תופעות סופר מתקדמות, משתנים או קבועים פיזיקליים, כדי להראות שתראה כל עולם כולו, זה שזה בכלל קיים, זה שהדברים עומדים בפרופורציות מסוימות, זה שאפשר לחיות בכלל על, על, על כדור הארץ, בנוי על דברים כל כך מסובכים, כל כך נפלאים, שלא יכול להיות שהם יקרים וכן הלאה. העניין הוא לגלות בתוך הטבע סימנים לתכנון. וסימן לתכנון הוא סימן למתכנן. ומתכנן הזה קוראים לו אלוקים. יש אין סוף וריאציות להוכחה הזאת, בכל אותו דבר. השאלה זה רק איזה תופעות אני מביא. למה צריכים להביא תופעות הרבה? כי בסך הכל אי אפשר להוכיח מתכנן מתופעה אחת. יכול להיות, זה מקרי, זה רק נראה לך כמו שעון. זה לא באמת שעון. איכשהו. לפעמים אתה הולך בטבע ואתה רואה עץ שהוא בדיוק יושב ובזריחת החמה, אז הצל שלו בדיוק פונה לירושלים. אני יודע מה. זה בסדר, זה מקרי, זה יכול להיות. צריכים לראות הרבה דברים וסימנים מתקדמים לתכנון, כלומר משהו מאוד מאוד מסובך. ובסך הכל, הנה תוצאה אחת, השלכה אחת של ההסתמכות על ההוכחה התיאולוגית, היא לא יותר מאשר הוכחה של הצטברות וסבירות. כלומר, אם רק הוכחתי שממקרה אחד זה רק סביר שיש תכנון, אז גם מאלף מקרים זה רק הרבה עוד יותר סביר. תמיד מישהו יכול להתעקש ולהגיד, אני לא רואה כאן סימנים של תכנון, אני חושב שזה מקרי. הוכחה בנויה על כך שאתה לא תגיד את זה. כלומר, אני מעייף אותך, גם העקשן, גם האפיקורס הכי גדול, בסופו של דבר צריך להגיד שזה מאוד 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 לא סביר שהדברים האלה יכולים היו לעלות, להיווצר במקרה, ולא על ידי מתכנן. עכשיו, מה מוסגר מבחינה פילוסופית, הטענת הנגד, הוכחה תיאולוגית, שהוא עלה על ידי דייוויד יום, ואחר כך על ידי קאנט, היא ש, לא שזה כן סביר או לא סביר, אלא שאי אפשר לבדוק סבירות כשיש רק מקרה אחד. כלומר, כשאני אומר שדבר מאוד לא סביר, זה אחד ממיליון. זה רלוונטית מאוד אם אתה, יש לך הרבה מקרים, אתה משחק על ידי איזשהו משחק של מזל, אז אם משחקים, אז משך זמן, אז התוצאות נוטות להיות במה שיותר מסתבר, ולא מה שפחות. אם אתה זורק, נגיד, קוביה רק פעם אחת, שתי קוביות, רק פעם אחת, ויוצא פעמיים, או משנה מה, פעמיים חמש, אפשרות הזאת היא רק אחד מ-25, אבל זה מה שיצא. כיוון שעולם יש רק לנו רק עולם אחד, אנחנו לא משווים את זה לעולמות אחרים. אז יכול להיות, זה מה שיצא. זה לא סביר שזה יצא, אם אני הייתי לפני כן, אני מחוץ לעולם, ואני רוצה לנחש מה המצב של עולם שאני הולך עכשיו לשים עליו את האצבע, אז זה לא סביר. אבל כשיש רק מקרה אחד, אין דרך לבדוק בכלל את המשמעות של הוכחות שהן מסתברותיות. זה מבחינה פילוסופית. מבחינה נפשית, אני חושב שאנחנו עדיין מאוד רגישים, כן? להוכחות מהסוג הזה. אני לא בא לשאול שאלות על הוכחה, אלא להראות את ההשלכות של הוכחה, יתרון וחיסרון. ג'ון סטוארט מיל היה פילוסוף אנגלי, שהאמין באלוקים, וקיבל את ההוכחה התיאולוגית, כמדריך, כהוכחה, כבסיס לאמונתו, ואז הוא הציע שיש לו פתרון להבעיה בהי הידיעה של החיים הדתיים. הבעיה של הדת, של התיאולוגיה, היא בעיית הרע. אם אלוקים הוא טוב, ויש לו יכולת ויש לו ידיעה, אז למה רע קיים? כי הטוב צריך לבטל את קיום הרע, ואלוקים יש את הידיעה ואת היכולת לעשות את זה, למה לא עושה את זה? זאת הבעיה שמשחר ההיסטוריה הדתית מלווה את הדת. החל בתנך, במחשבה היהודית, מחשבה הלא יהודית, היא הבעיה. מה ג'ון סטוארט מיל? תראה, אני חושב שאין כאן בעיה בכלל. אני בודק את העולם, ואני מגלה שהעולם מאופיין בתכנון נפלא, ובהטבה נפלאה. המטרה של התכנון הוא לתת לכל דבר, בכל בעל חי, את מאכלו וכן הלאה. נכון שלפעמים, ובואו נגיד את האמת, לעתים נדירות, יש איזושהי קטסטרופה. אבל 99.5-6, אולי 7% מהמקרים ומהזמנים, הכל הולך פיקס. אז תיקח את הכל ביחד, מה הוכחת? שיש מתכנן שהצליח להקים עולם שלם שעובד בצורה נפלאה, ולפעמים משהו לא מסתדר. וזה אני קורא אלוקים. ג'ון סטוארט מיל אמר את זה לא בציניות, הוא אמר את זה ברצינות. הוא בעצם שם כאן את האצבע על, אם תרצו, החיסרון, ואולי לא, אולי היתרון, אבל גם אני חושב החיסרון, שהוכחה התיאולוגית. היתרון והחיסרון של הוכחה היא שהיא בנויה על הקשר שבין האלוקים לעולם. ולכן היא לא יכולה להוכיח יותר מאשר משהו יחסית לעולם. אם העולם שלנו הוא נפלא ברמת 70, אז אלוקים הוא מתכנן ברמת 70. ואם העולם שלנו הוא ברמה של 90, אז אלוקים הוא מתכנן ברמה של 90. וגם אם אתה לא מצאת שום דבר רע בעולם, אבל זה בכל זאת לא מושלם, זה לא אינסופי, הכוח שמושקע בעולם. כמה חוכמה צריכים כדי לתכנן את העולם. נגיד את האמת, הרבה יותר מה שיש לי. הרבה יותר מה שיש לכולנו, הרבה יותר מה שיש לכולנו, פלוס את המחשב הכי טוב שאפשר אפילו לעלות על הדעת. כמה יותר? מיליון יותר. אוקיי, אבל לא יותר ממיליון, 2 מיליון. בסופו של דבר יהיה בדיוק מספר כמה כוח, כמה חוכמה, כמה יכולת
צריכים כדי לתכנן את העולם הזה. ולזה אני קורא אלוקים, אז הוא אלוקים שעומד ביחס מסוים לעולם. הוא לא מושלם, או לא בלשון יוונית, הוא לא מוחלט. הוכחה הקודמת שלנו, הוכחה הקוסמולוגית, כיוון שהוא לא העמיד את האלוקים כהכוח שמאחורי תופעה מסוימת, אלא כמשהו צריך להיות כדי שדברים יקרו. היה לו תפקיד מטאפיזי ולא תפקיד אפקטיבי. אז לכן, בסופו של דבר, מה הוכחנו? שיש דבר אחד ששונה לחלוטין מכל דבר אחר. הוכחה הטידולוגית לא מוכיח את זה. הוא מוכיח שיש דבר אחד שהוא עומד, הוא מאוד דומה לדברים אחרים. הוא עומד ביחס מסוים לדברים אחרים, יחס שאכן כן מעורר התרגשות והתפעלות. פי מיליון יותר חכם ממה שאני יכול לתאר. פי מיליון יותר חזק ממה שאני יכול לתאר. אני חושב שהסיבה שהרמב״ם לא מסתמך על דבר כזה, על חמיצות אלוקים, זה בדיוק בגלל הנקודה הזאת. מצד אחד, אם אני צריך ללכת לכיכרות ולשכנע אנשים, אפיקורסים, למין באלוקים, אז צריכים לדעות באמת, הוכחה של הרמב״ם לא שווה הרבה. זה לא, כי זה רחוק מדי מהתפיסה של האדם. אז הוכחת שיש סיבה ראשונה. אז מה? הוכחה תיאולוגית מוכיח שחיינו, שדברים מסוימים בחיינו, הם כאן הודות ליכולתו של אלוקים, לחוכמתו של אלוקים, ולרצונו של אלוקים שהם יהיו כאן. אם לדוגמה, אני אומר את זה רק בתור דוגמה, אם הכרת הטוב היא האמוציה, היא התנועה הבסיסית הדתית, שיטתו של רב סעדיה גאון, אז ההוכחה הטילולוגית מחייב הכרת הטוב. כי כל הטוב שיש לי בחיים זה בא מאלוקים, שהשקיע בזה ורצה לתת לי. זה מחייב יחס אישי ביני לבינו. אבל מצד שני, היחס הזה הוא, אני אומר עכשיו, מה שאני חושב שהרמב״ם יגיד, זה לא יחס לאלוקים. זה יחס למעניק עטבות מסוימות, הרבה עטבה. אבל בסך הכל, עדיין רק סכום מוגבר של עטבה. מי שנותן לי דולר, אני מודה לו. מי שנותן לי $1,000, אני מודה לו הרבה. מי שנותן לי $1,000,000, אז עוד יותר. האם הגענו בינתיים לעבודת השם? מה ההבדל בין זה לבין מי שנתן לי $1,000,000? אז זה נתן לי $100,000,000. אנחנו עדיין בתחום של מידות רגילות ביני לבין אישים, לבין גורמים שהם בתוך העולם. ג'ון סטוארט מיל הקצין את הנקודה הזאת, כי הוא אמר, משהו רק כיתרון, עד רבה. אז בוא נגיד שאלוקים גם אחראי לרע שבעולם. וזה כישלון מצידו. אוקיי. אם אתה מוכן לפתח יחס דתי, יחס של עבודה, כלפי מי שהגדרתו זה מי שעשה את העולם הנפלא הזה, אז אתה כבר ויתרת. אז אתה לא צריך שיהיה כאן אין סוף של יכולת. אין סוף של חוכמה. אין סוף של הטבה. יש לו את כל אלו במידה שהעולם קיים. אז קצת פחות זה גם טוב. אתה מספיק שזה הרבה מעל חיינו הנורמליים הרגילים, כדי לקרוא לזה אמונה דתית, יחס של דתיות, יחס של עבודת השם. אני אוסיף משהו. נדמה לי שמיל צודק בשביל החיי יום-יום של 90% יותר, 99% של האנשים הדתיים. המציאות של קנייתם לאלוקים, של עבודתם את אלוקים, שרגש האהבה שיש לנו אלוקים, מספיק שהוא יהיה מאוד 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 נפלא. זו עובדה. זה הרבה אנשים, אנשים טובים. יש להם יחס שאני חושב שזה גובל על עבודה כלפי אנשים שהם פוגשים. מישהו חכם מאוד. אז הופכים אותו להיות כמעט, כמעט חס ושלום אין. מישהו חזק מאוד, מישהו טוב מאוד. עשה לי הרבה דברים, כל הזמן טיפל בי. זה בעוד 10 מה שאני מתאר עכשיו. אז אם מדובר לא בבן אדם, אלא במי שעשה את כל העולם, תכנין כל כך הרבה דברים נפלאים, את העין ואת המערכת החיסונית ואת המערכת האטומית ואת חוקי הטבע וחוקי התרמודינמיקה. אז האהבה שהרמב"ם מתאר והיראה שהרמב"ם מתאר, זה לא נקרא אהבה ויראה דתית? אז הרמב"ם אומר לא. הוא אומר, אם אני רוצה לעורר אהבה, אז אני יכול להמי. אני לא מדבר על האהבה אינסופית. ההוכחה של הרמב״ם מנותקת מאהבת הרמב״ם. באמת. אחרי שקוראים את ההוכחה של הרמב״ם למציאות אלוקים, אף אחד לא מפתח אהבה כלפיו, כלפי האלוקים שהוא הסיבה הראשונה. בטח לא יראה. זו עובדה מטאפיזית. אז כדי להגיד אהבה ויראה, הרמב״ם הולך לכיוון אחר. כמה אהבה אדם מפתח כלפי מי שעשה את הכוכבים בשמש וירח? הרבה. אבל לא יותר מהרבה. זה מספיק לרמב"ם בשביל מצוות אהבה, מצוות יראה. זאת שיטה איך לפתח אהבה ויראה. שהוא יותר מאהבה ויראה של כל דבר אחר. כי אין מי שדומה לאלוקים במעשיו שניתן לגלות אותם. אבל לבסס את מציאות אלוקים הוכחה כזאת, לא הוכחת אלוקים, יגיד הרמב"ם. הוכחת גורם טבעי מאוד 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 חזק וחכם ויכול וטוב וכן הלאה. יתרונו וחסרונו של הוכחה תיאולוגית הם כרוכים זה בזה. יתרונו הוא שהוא מתבסס על המוכר ועל החווייתי ובונה עליו, כי מעמיד את אלוקים ביחס למה שאנחנו מכירים בתוך חיינו הטבעיים. וזה גם חסרונו, כי הוא לא יכול להיות יותר מאשר. הוא יתברך לא יהיה יותר מאשר עומד ביחס מסוים לעולם הטבעי. כפי שאמרתי, להוכחה התיאולוגית יש היסטוריה ארוכה מאוד. כשאמרתי, זה נמצא ברמב״ם, בהקשר של אהבה ויראה, זה נשמע בכוזרי, בהקשר, גם כן לא בהקשר הוכחה, במציאות אלוקים, אלא דבר אחר. והוא נמצא באין ספור של ספרים שמנסים להביא את האדם להכיר שיש גורם שהוא שונה מאוד, גדול מאוד, העיקר זה הגדול מאוד, מה שהוא רגיל להכיר בעולם הרצה. והוא גם אפקטיבי מאוד בכיוון הזה. השאלה היא, עד כמה זה חשוב, בלי ספק גם חשב זה חשוב, להוכיח או להאמין, כלומר שיש לי יחס בסופו של דבר, עם מה או מישהו שהוא לגמרי אחר. לא פי אלף יותר טוב ממני, אלא אינסוף יותר ממני. מחוץ בכלל למערכת הטבעית שאני מכיר, המערכת שמחוברת על ידי סיבה ומסובב. עכשיו אני שם משפט לתוך פיו של הרמב״ם שאני מאמין שהוא יסכים, אבל אני לא מצטט עכשיו. אני מכניס לו משהו. אם כל מה שיש לך זה הוכחה תיאולוגית, והיא הבסיס לאמונתך ולא יותר, אז זה סוג שבדה זו. אתה עובד לאלוקים כמו שילד קטן עובד לאבא שלו. או כמו שנתינים בארץ מסוימת עובדים וסוגדים למלך, לדיקטטור, למי שיש לו המון כוח ואולי גם אפילו המון הטבה. הם לא טועים, הם לא עובדים לעץ ואבן. הם עובדים למי שבאמת נותן להם. היונק תלוי בשד אמו. אבל זה יבוא דעזרה אם הוא יזכות לה. כדי להוכיח את מה שהרמב"ם רוצה להוכיח, הוא צריך לשלם מחיר, מחיר עצום, שאני מרגיש שכל אחד ירגש כשהוא העמיד את ההוכחות הקוסמולוגיות מול עצמו, ולהגיד מה זה מחייב אותי, והתשובה היא לא מחייב אותי לכלום, חוץ מלהאמין שזה נכון. המחיר הוא שניתקנו כמעט את הקשר בין חיינו הספציפיים לבין האלוקים. הקשר הוא פורמלי, אינטלקטואלי, מופשט לחלוטין. אבל זה גם יתרונו בעיני הרמב"ם ובעיני הדוגרים בהוכחה מהסוג הזה. עכשיו, יש להבין שהתפיסה המודרנית, כלומר, הפילוסופיה, לא הפילוסופיה, אידיאולוגיה שצומחת מתוך המדע, מתוך לקחת את המדע כהדגם היחיד לדעת, כמודד היחיד למה נחשב לדעת ומה נחשב ללא דעת, אז מתנגדת לשתי הוכחות גם יחד. המדע בהגדרה היא טבעית, כלומר היא לא מאמינה בדברים שהם מחוץ לתחומה. והוכחה הקוסמולוגית בנויה על כך שיש משהו שהוא מחוץ למערכת של סיבה ומסובב, שמאפשר או מסביר את המערכת של סיבה ומסובב. והמדע לא יכול להסתכל מחוץ למערכת הזאת, כי זה גבול ידיעתה. עכשיו, המדע המודרנית, גם מצד שאיפתה להיות שלמה, אז היא רוצה להסביר כל תופעה ספציפית מתוך המערכת. ולכן היא תנסה כל פעם להסביר כל דבר בלי השתמשות בגורם מתכנן שהוא מחוץ לחווייתנו. במקרה השני זה פחות קיצוני, כי בסך הכל יש הרבה תופעות טבע, כל אחד מסכים שמתוכננים, ויש מתכנן. הם התופעות המלאכותיות, השולחן שלידו אני יושב עכשיו, הוא הוכחה למציאות של מתכנן. מתכנן הזה קוראים נגר. הכיסא שעליו אני יושב, זו הוכחה של יש מתכנן. בטבע זה לא אבל במקרה, זה רק בא בגלל שמישהו תכנן אותו. ולכן אני יכול לשבת לה ולא ליפול. אז אין התנגדות עקרונית לאיזשהו מתכנן מסתורי שגם תכנן את ההרים ואת הנערות ואת הימים. אבל אם נלך עד הסוף עם כיוון כזה, אז המדע יצטרך פשוט להתפטר. אז המדע מחפש הסברים, והסברים, הוא מחפש הסברים מתוך עצמו. אנחנו בשבועות הבאים ננסה לראות את ההשלכות החברתיות, חברתיות מבחינת אינטלקטואלית, של התפיסה המדעית, ואיך מתמודדים איתם. כרגע זה מספיק לראות שבסך הכל אנחנו עומדים כאן מול שני מגמות שונות. אחד זה הסגירות של המדע, שזה מערכת סגורה. אני לא משמש במנה סגירות במובן של זוזון. זה מערכת סגורה שמסביר את הכל לפי עקרונותיה עצמה. והמערכת הזאת לא יכולה להזדקק למשהו שמחוץ ממנה. זאת השאלה של הוכחה הקוסמולוגית. ובטא, האוניברסליות של התפיסה של המדע המודרני, שבו הוא רוצה להסביר את מה שיותר ומה שכולל יותר באותם שיטות שהיא מסבירה את התופעות הראשונות שלה. אז אם אני יכול להסביר שאש מבעיר נייר, אז ככה אני גם רוצה להסביר דברים יותר גדולים, יותר מסובכים. כלומר, הסברים הם יהיו מכניסטיים ולא תכליתיים. שום תיאוריה מדעית היום, בניגוד לבעלמתיק, איננה לוקחת תכלית בחשבון. כשאני שואל למה דבר קיים, זו שאלה אחרת לחלוטין מהשאלה למה דבר קיים. דברים לא קיימים כדי להשיג משהו. הם קיימים בגלל סיבות קודמות שהיו הבסיס לקיומן. זאת הדרך של החשיבה המדעית, ולכן היא כדרך, היא מתנגדת או היא לא פתוחה, היא לא מתחשבת בשאלת התכלית, ואחרי היא לא תגיע לסיבה התכליתית שלזה קראו בימי הביניים עוד שם של האלוקים. אוקיי, אנחנו נפסיק בנקודה הזאת, ומה שנצטרך לעשות בהמשך זה את ההשוואה, את ההשלכות, ואיך שההוכחות האלו יכולות להיות בסיס לאמונה מלאה באלוקים, ולא רק תרגיל מבריק, אינטלטואלי מעניין, להוכחה שהוא קיים.